lasci di smettere qui. Allora lui la notò, lei disse, ma se finda ien, e mi smettò lo stesso.
יעקב משה חרלפ, זכר צדיק לברכה. אני לא מחשיב את עצמי בין מביני המשנה. מי שרוצה לעסוק במשנה הזאת, צריך לפשוט את המחלצות החול שלו ולעטות מעטה של קדושה, כדי לנסות לראות את הפרופורציות מקטנותו לסגב, לגובה, לעומק. והדברים השתקפו פה היום בדברים שנאמרו. אבל בשולי דבריהם של הגדולים שדיברו כאן היום ושיפולי גלימתם, אני אומר שכשאני מעיין במשנה, מנסה לעיין במשנה, אני, בגלל שקשה לי להבין את הדברים, אפילו את הדברים שהם, מה שהגדירו כאן בניגלה, גם הם, יש להם עומק של נסתר. אני יכול להביא דוגמאות מכל הדברים שעלו כאן במשך הערב. למשל, כשהרב דרוקמן הביא את המשפט שהרב זצ"ל כתב על העטיפה של הספר לחם אבירים, שהוא קרא לו לחם אבירים מטעמים הכמוסים ממדי, אז הוא הביא את הסוד שאבירים זה שמו ושם רבו. רב. אבל זה בנסתר. אבל מה זה בנגלה? בנגלה זה פסוק בתהילים. לחם אבירים אכל איש, צדה שלח להם לשובע. ומה זה אם לא נסתר? אז הנגלה הוא עומק של נסתר. ולחם אבירים זאת החוברת שהיא, אפשר לומר, המקבילה לאורות אצל הרב קוק, זה לחם אבירים בתוך מי מרום. אז הלוז של הגותו הוא מגדיר כנובע מן המן. זה הנגלה. אז קשה לומר שאפשר להבין, אבל אפשר לומר שדווקא מי שנעצר בעינו במשנה, העצירה הזאת מאפשרת מבט שונה, דווקא ממרחק. אז אני לא זכיתי לגור בשערי חסד, ולא זכיתי, אני לא בגיל שאני יכול לומר שיצקתי מים על ידיו, או שמעתי מתורתו במישרין. אבל כמי שממרחק מסתכל, אז אני אומר לכם מה אני רואה. הרב שער ישוב חזר וציין את הסוגיה של טובים מאורות. והנה, אני שבקושי מבין את עומק הדברים שהוא שם יוצא בהגנה, אני רואה שהוא לא משתמש במילים של הרב שעליהם הוא מגן, הוא משתמש בלשון אחרת. אצלו אין התעמלות, אצלו יש גבורה ויש תפארת. ויש גבורות קודש. אז זה סתם? אז לספור את המילים ולהסתכל על צורת הביטוי שהיא מכוונת בלי צל של ספק, את זה אני יכול לעשות ממרחק. אז לצערי, הספרים, כתבי הרב בהגות וגם הכתבים האחרים, אבל במיוחד אני מצטער על זה שהכתבים בהגות לא מופתחו, וקשה להיעצר במבט על מילים, אלא אם אתה קורא את הכל. וכשאתה קורא את הכל, אתה למשל מגלה שבחוברת כזאת קטנה כמו טובים מאורות, הנה הוא לא משתמש במילים שעליהם הוא צריך להגן. אז דוגמה של עיון אחד עשיתי, שלצורך העיון הזה מחייב, כיוון שהספרים לא מובטחו, לקרוא את הכל. כשקראתי את הכל, אני לא אומר שהבנתי, אני אומר שקראתי, מצאתי שהמשנה היא ציונית ממדרגה ראשונה, אבל יש מושגים שהוא פשוט לא מאזרח אותם. אז יש מילים שהוא משתמש בהם ומטאפורות, כמו למשל גבורה, או במקום התעמלות זה תעמולה. אז מה, הוא לא הכיר את המילה התעמלות? הרי היא כתובה באורות התחייה למדלת, המילה הזאת כתובה, ועליה הוא בא כנגד המכפישים את שמו של הרב על השימוש במושג הזה, הוא בא להגן, והנה את זה הוא לא מזכיר. המטאפורה של אבות ובנים מופיעה אצלו הרבה. אבות ובנים. אבל צריך לראות מעבר לשימוש במילה את העומק שהוא רוצה לבטא. אז פה אנחנו רואים, למשל, בכמה שימושים כאלה, רואים את המשנה הציונית שלו. למשל, כשהוא כותב בפרקי הגות על צעדי הגולה, רואים שהם ספוגים השראה מרבו הרב קוק זצ"ל, אבל הם בוקעים ממנו במקוריות משלו. למשל, כשהוא כותב כך, זהו התוכן הטהור שבהתעוררות הכללית המתעורר עתה בכל תוקף, שמשתוקקים להתקרב אל כללם, לחפוץ שיהיה כלל ישראל, מלכות ישראל, מדינת ישראל וכיוצא בזה, ולכן מיד כשמתחילה התעוררות לבניין ארץ ישראל, מוטלת החובה לעבוד על שדה העבודה של אליהו הנביא, לאחד הבנים עם האבות והאבות עם הבנים. משפט פשוט, אבל כשמסתכלים על כל המקומות שהוא מתייחס למושג אבות ובנים ולצורך לקרב ביניהם, אתה מבין שיש כאן מעבר לאמירה הפשוטה הזאת. הגאולה שהיא לבנים היא גם גאולה לכל המושגים, בכל המובנים, ובהם גנוזים גם כל העניינים העתידים להתגלות. ובשביל זה הם מוסרים נפשם בעד עמנו ובעד ארצנו. וצריך לשאוב הכל מצד האור הגנוז בבנים, מצד הגאולה, שהיא הגאולה הנצחית, גאולת עולמים. אז זה לא סתם אבות ובנים. דוגמה, אם כן, אחרי שאני יכול להוסיף בזה, אבל אני יודע שהזמן הוא לא לטובת מאחרים, אז אני אמהר בדבר אחד. לקחתי את המושג הזה, שהוא המושג המרכזי בעצם במשנה הזאת, הציונות. ובכל 17 הכרכים של מי מרום, המילה הזאת לא נמצאת. יש תנועת ציון, יש הפסוק, מה נבוא על הערים רגלי מבשר, מצמיח שלום, מצמיח ישועה, אומר לציון מלאך מבשרת, על הר גבוה עלילך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. אבל את המילה ציונות הוא לא מזכיר. מן בחר שמחילה. מחילה, יש, מה שאתה אומר נכון. אבל המילה ציונות, עד כמה שידי משגת, ואני עמלתי בזה, המילה הזאת כפי שהיא אינה נזכרת כלל. אוקיי. אבל לקחתי איזה דיאלוג אחד, ואני אותו מביא בפניכם, ומי שירצה אחר כך, גם הרבה מהדברים שנאמרו כאן, במקרה ציטטתי בדף המקורות שלי, כי ידעתי שמי שירצה לעיין מעבר למה שיגיד, ידעתי שלא אספיק את כל זה. והנה בהדהרים, בערב שבועות תפשין רש עין ה', כשהוא מתחיל להתוודע למשנתו של הרב קוק, והוא שולח אליו חומרים כדי לבדוק האם הוא יורד לסוף דעתו, הוא כותב לו כך: מכותלי מכתבו חזיתי לדעתו של מרן שליטה שתקוותנו העתידה תוכל בדרך טבע, וחפצתי לשמוע דברים ברורים מאת מרן שליטה, כי זה לא כבר כתבתי בלשון זה. זאת אומרת, הוא שמע שהרב קוק זצ"ל השתמש בלשון הזאת, שתקוותנו העתידה תוכל בדרך הטבע, והוא לא מבין את זה, והוא רוצה לדעת האם זה מתאים למה שהוא כתב, ועכשיו הוא פורס בפני הרב את מה שהוא כתב. וזה מה שהוא כתב. אופן גאולתן של ישראל תלוי לפי אופן הציפייה לישועה. כל מה שידעו יותר להרים את הציפייה לתוכנית יותר נהדר ויותר מופלא, כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, כן יהיה באמת הפועל ככה. הגאולה היא התמצית והסך הכל של הציפייה, והחוב המוטל על בני הדעה שילמדו תוכן העתיד המזהיר, למען ידע לצפות אליו ולגעגע לו, ושבזה יגרמו ישועות גדולות בקרב הארץ, שגם התחלת הישועה תהיה במרום העוז והתפארת במלכות שמיים, גלויה ושלמה, שרוח השם יחדור ויעיר כל מחשקי הלבבות, והכל ישעו אליו להשכיל כזוהר הרקיע, ושלא יצטרכו לצירוף אחר צירוף. והציפייה באופן כזה, שמביא לידי תכלית כזה, מסכלת כל האיסורים והיגונים, ובורת אך ברכה וישועה וקודש משכנה עליון. ולכן, הצדי, וזה כך כתוב שם, היי צדי 3 נקודות, ונינו רבי אברהם זקש אמר לי שבכתב ידו, האיגרת הזאת מופיעה עם היי צדי 5 נקודות, ובדפוס התפיסו 3, כי זה יותר פשוט להדפיס כך, אז היי צדי 5 נקודות, ואף על פי שבכלל הביאה מרפא ברכה בכנפיה, וקרבה בנים רחוקים מלימם ואל חדר הורתם, בכל זאת עיממה מעט את זערוריות הגאולה, שאף על פי שיש מקום הוראות בכמה סיועים לזה, בכל זאת היה תמיד חפץ עמוק בלבבות ישראל, שלא להתרצות בישועה טבעית, כי אם דווקא לאופן נעלה מהטבע, כי זה תמיד ישעם וחפצם של ישראל להשתחרר גם מהטבע עצמה. ולכן, כשהגיעה התנועה הזאת והתיישבה גם בלבבות התמימים שהם פועלים הרבה באמונתם הפשוטה, התחילה הנשמה הפנימית להרגיש בכאבה. שמתוך ציפייה כזו יוכל לסבב באמת תכונה טבעית, ויצא על זה קטגוריה גדולה מגדולי הדור וכן הלאה וכן הלאה. הוא בעצם, אנחנו ציפינו לשמוע ממנו, האם הוא יורד לסוף דעתו של הרב שאמר שתקוותם העתידה תוכל בדרך הטבע. במידה שהוא מדבר פה על דרך הטבע, הוא מביא את זה כדבר שלילי. אז מה אתה שואל? נשאיר את הצריך עיון ונחפש את התשובה של הרב. הרב שלא כדרכו התמאמה להשיב, בדרך כלל הוא משיב מיד, אבל כאן הוא ענה אחרי כשנה וחצי, בזין בטבת תפרש עין וב, מופיע באגרות, והוא כותב לו כך, במושג ציפיית ישועה, אין ספק שהרוממות וההשפלה של תכונת הישועה תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה, המתגלה על ידי שרידיה, נושאי המחשבה של נשמת ישראל החבויה, בכל לב תמים, ומפי עוללים ויונקים יסת העוז, ועולם הזקנה איננו כי אם מפתח ומגלה את יקרת עושר המחמנים אשר באוצר המלא ברכת השם של עולם הילדות. צורה אחרת של ביטוי של סוגיית אבות ובנים שראינו קודם. וצביון המחשבה היונקת ממקורי הקודש העליונים מחוכמת ישראל המיוחדה, הם המביאים את הגאולה. בכל מרכז עבודת קודשם היא רק אותה הציפייה התמימה, אשר אין בהמום, שרק הרום העליון של גאולה שלמה לה יעתה. חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל, מבלי לקושרו בקשר הקודש, אשר לעול עולם שבאוצר חיים, שבו דוד מלך ישראל חי וקיים. לא חלישות כוח הוא זה, מה שישועתם של ישראל היא כמעה כמעה, כי עם גבורות גבורות. ממוצא דבר נבין כמה גדולה היא החששה של סכנת קציצת נטיעות על ידי אותה ציפיית ישועה המחרפת את עקבות משיח השם, המנתקת את הטבע וכל מסיבותיה מצורת הציפייה וכן הלאה וכן הלאה. וכי הרב לא הבין את הרמז שבמכתבו שיש איזה מושג שהוא לא מציין אותו במפורש. והרב חרלאפ זצ"ל משתמש במושג ציפיית ישועה, ציפייה לישועה כמושג עליון חיובי לחלוטין, הוא רואה בו את הדבר הנכון שאליו צריך לחתור, ואילו הרב קוק עונה בלי המושג הזה הרמוז שם, ועונה עם שתי וריאציות של ציפייה לישועה, עם אחת שהיא עולה בקנה אחד עם המגמה של להאדיר את הטבע, לרומם את הטבע, ויש אחרת שהיא נגררת אחרי הטבע. וכן, יש ציפייה לישועה חיובית ויש ציפייה לישועה שלילית. וזה הדיאלוג. ומי שחודר לעמקות הדברים מבין שהדיאלוג ברור, והשאלה היא שאלה והתשובה היא תשובה. אבל דבר אחד שמצאנו אותו גם בעיון, במושגים שהוא משתמש ושהוא לא משתמש בהם בטובים מאורות, יש מגמה די ברורה, מקורית מאוד אצל הרב חרל"פ זצ"ל, לא לאזרח מושג של חול שהוא נורמה. הוא מקבל את המעשה של החלוצים כמעשה גדול. אבל המושג ציונות, להפוך את זה למושג נורמטיבי, את זה הוא לא מקבל. וגם אפשר לומר את זה גם על ההתעמלות. ההתעמלות היא כולה קדושה, אז בבקשה, תעלה את זה עוד יותר גבוה ותדבר על גבורה, ותדע לך שאני מגן על, 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 על הספירה של הגבורה. השאלה היא שאלה והתשובה היא תשובה, והרי הרב קוק זצ"ל, כשרצה לחפש את הדמות של זה שאת החלום הגדול שלו, את הישיבה המרכזית שעלה הוא חלם מגיל צעיר, מי הוא זה שמתאים לעמוד בראשה, שיש לה בשורה אדירה בתהליך הגאולי, מי הוא זה? הוא לוקח את הרב יעקב משה חרל"פ, אותו הוא לוקח, למרות שאנחנו רואים שבדיאלוג יש פה שימושים מקוריים שונים. צריך לדעת להבין את העמקות הזאת, ואני לא רואה את עצמי מסוגל להסביר אותה, רק להצביע עליה. ואם רוצים על רגל אחת לומר, כמו שלמדנו שאפילו את כל התורה כולה מנסים לומר על רגל אחת, ואצל הלל ושמאי ראינו סגנונות שונים איך על רגל אחת, אני חושב שמשפט המפתח, המוטיב המרכזי במשנתו של הרב חרל"פ, מי שרוצה לומר משנתו במשפט אחד, אני מצטט בפניכם ממי מרום י' למד א'. זה חוזר על עצמו אגב בסגנונות שונים, אבל הציפייה לישועה היא הישועה, והייתה הציפייה לישועה עצמה עצמיות הישועה, והישועה לעצמיות הציפייה. וואו, כמה קשה להבין. זה הלוז. כל המטרה של ההדרכה הרוחנית לאדם מישראל היא שהוא יצפה לישועה. אם אתה חי עם ציפייה שהיא ממוקדת בישועה, יש לך בעיה באישיות שלך. אתה צריך להיות ממוקד בציפייה, מישהו אחר צריך להיות ממוקד בישועה, זה לא עניינך. לעולם אתה צריך להיות ממוקד בציפייה. ההתמקדות בציפייה בכל מצב היא זאת שמעלה את הדברים לגובה שממנו אי אפשר ליפול. רק מי שמשכיל לחיות חיים שכולם ציפייה, כולם סגב, כולם גובה, כולם עומק, יכול לסגנן, לנסח משפט כזה כמשפט חייו, ואני חושב שזה משפט חייו. תודה.